אמר רב הונא, כל המתפלל אחורי בית הכנסת נקרא רשע. הרש"י מסביר, אחורי בית הכנסת, זאת אומרת שהוא לא מתפלל בכיוון של כולם, אלא מתפלל לכיוון אחר, זאת אומרת שהוא לא רוצה להשתתף עם הציבור. כמו שהבאי אומר, לומר, זה לא מיד הרב אלה בקנישתא, אבל מיד הרב אלה בקנישתא. אם הוא מתפלל בכיוון של בית הכנסת, זאת אומרת שהוא רוצה להצטרף אליהם. מספר את הגמרא סיפור על אדם אחד שהוא באמת התפלל אחרי בית הכנסת ולא החזיר פנה לבית כנסת, ואליהו הנביא התגלה אליו ואמר לו, אתה מתנהג כאילו יש פה שתי רשויות, כאילו אתה מתפלל למקום אחר, לא עם הציבור, ואליהו הנביא הרג אותו. בית הכנסת הוא מקום הקיבוץ הציבורי לעבודת השם. והנה הכלל שאדם שיהיה רשום במעלה מאוד, אפילו אדם שיש לו מעלה אישית מאוד מאוד מיוחדת, תמיד צריך לשתף נפשי בעד הציבורה. אדם צריך להשתתף עם הציבור, ואז הוא נהנה מהציבור והציבור נהנה ממנו. אבל אם הוא יברור לעצמו דרך מיוחדת, אפילו בעבודת השם, באופן שתגרום לו לפרוש מדרכי הציבור, לא ירצה. הקדוש ברוך הוא מתגלה בציבור. אנחנו חזרנו על זה כמה פעמים, שהקדוש ברוך הוא מתגלה בציבור, השכינה עם הציבור, כל המון ככל שדי. ואם אדם פורש מהציבור, אז לא ירצה, ולא רק שלא ירצה, אלא הרמב״ם מייעד לו ירידה רוחנית. כתב הרמב״ם הלכות תשובה, שאם אדם מקפיד מאוד במצוות, מדקדק קלה כבחמורה, אבל הוא אומר, אני לא חלק מעם ישראל, לא מעניין אותי מה קורה עם עם ישראל, אני אין לי כוח אליהם, יש להם בעיות, יש להם שמחות, לא מעניין אותי, אני ואלוקים מסתדרים ביחד מצוין, עם ישראל אני לא סובל אותו, אבל את התורה אני מקיים. אומר הרמב״ם, אין לו חלק עולם הבא, לא שווה שום דבר. כל קיום המצוות, אם הוא לא חלק מכלל ישראל, הוא לא שווה שום דבר. כי באמת התורה ניתנה לאומה, ומכוח האומה כל יחיד ויחיד מקיים גם באופן אישי. ולכן אומר הרב, זה רמוז באדם שמתפלל אחרי בית הכנסת, כאילו הוא בונה לעצמו במה לשם עבודת השם. כל מה שאנחנו מדברים, שזה לא מיד הרפה לקנישתא, יש בזה גם רמז, שהכלל הוא נכון, גם הכוונה של אותו פורש היא לפרוש מהציבור לחלוטין ולגרום לעצמו דרך עבודה כפי חזיון לבבו, ממציא לעצמו דרך. אז אפילו אם הגדול שבגדולים הוא בכלל הרשעים. אבל עם מגמת פניו להיות נכלל משתתף עם הציבור, סך הכל באופן כללי הוא תמיד משתדל עם הציבור, אבל יש לפעמים זמנים מאוד נקודתיים, נקודות שבהם קצת הוא מחמיר יותר מהציבור, משנה מהציבור, אבל זה חריג. לפעמים הולך בדרכי עבודה לפי רקור מצבו, לאטלנדה, על זה אין ויכוח. במקום אחר רמזנו רמז אחר, אחורי בית הכנסת, ובא לרמוז עוד בחינה. הרי לבית הכנסת יש שתי מטרות, שתי תכליות. מטרה אחת זה לגדל ולרומם את שם השם. זה באמת עיקר תכלית מציאות התפילה, נבראה לזה, כדי שיקירו הבריות יד השם ויראו לפניו וילכו בדרכיו לטוב להם. אנשים בתפילה רואים, דרך התפילה אנחנו מחנכים את עצמנו שמי שמנהיג את העולם זה הקדוש ברוך הוא, ורצונותיו הם הרצונות העיקריים, ושאנחנו צריכים להתאים את עצמנו לרצונותיו של הקדוש ברוך הוא. אז זה ודאי מרומם את שם השם. ואם כולם מתכנסים בבית כנסת, אז יש קידוש השם ציבורי. דבר שני, נסתעף מזה שגם אנחנו רוצים כל מיני צרכים, הולכים להתפלל כי יש לנו כל מיני מבוקשים שאנחנו צריכים להשיג. לו לא הייתה באה מתפילה התועלת המוסרית, כי אם השגת המבוקש לבדו, אם כל המטרה בתפילה זה רק להשיג את הצרכים שאני צריך, אז באמת היה קשה מה תכלית ותם יש במציאות התפילה. באמת פילוסופית התפילה היא נהיית דבר מאוד מסובך, כי לכאורה השם יתברך לא ייתכן בו שינוי ורצון לפניו, הקדוש ברוך הוא לא משתנה. אז אם אתה מבקש משהו, מה פתאום שהוא פתאום יענה לך בלעד שאתה מבקש? אז מה אם אתה ביקשת? למה עלינו תפילות? בשמה צריך שנבקש בכלל? אם הוא רוצה הוא נותן, הוא לא רוצה הוא לא נותן. אלא ודאי עיקרה של התפילה זה לא בשביל לענות על כל מיני צרכים שלנו, אלא עיקרה של התפילה היא ההתרוממות המוסרית שלנו. כמו שחוזר על זה המהר"ל בנתיב העבודה, והרב פה הרבה בעניה, יש בתפילה תכלית מוסרית, כי בתפילה אתה מפנים שהכל שלו. זה מחנך אותנו לענווה, הכרה שהכל מידו יתברך, מחנך אותנו להכנע כלפי שמיים, זה מחנך אותנו לבדוק מה אנחנו רוצים, מה המטרה שלנו בחיים, וזה מיטיב את המצב המוסרי שלנו, ובגלל זה מתרבה הצדקה בעולם והמישרים, וזאת התועלת הגדולה במציאות התפילה. אני רוצה שהתכלית הפנימית העיקרית של התפילה היא הצד המוסרי שמתפתח בנפש על ידי התפילה, והיא מרומזת בפנים של בית הכנסת. הפנים, החלון הרעבה של בית הכנסת, מטרת העל של בית הכנסת היא התקדמות הרוחנית מוסרית. זה הצד העיקרי של מציאותו. הצד התפל, השולי שבתפילה, זה סיפוק המבוקשים, השגת המבוקש. וזה, כנגד זה, בא התואר יומלץ אחורי בית הכנסת. ואז בדרך דרוש, אומר הרב, מי שמתפלל אחורי בית הכנסת, זאת אומרת שכל מה שמן אותו בתפילה, זה רק להשיג מבוקשים כאלו ואחרים. ולא מעניין אותו התקדמות הרוחנית, מוסרית שבתפילה. אלא התפילה זה איזה מין מסחר, לא יודע, מין נציב תלונות הציבור או משהו כזה. זאת אומרת, באים להתפלל בשביל להשיג כל מיני צרכים שאתה צריך, אז אתה בכלל לא שמת לב למטרה, אתה נקרא רשע, תפילתו תועבה. מה אתה חושב שהתפילה זה לקחת את הפנייה לקדוש ברוך הוא ולשעבד אותה לצרכים החומריים שלך? הקדוש ברוך הוא עובד אצלך? העולם הרוחני הוא בשביל העולם הגשמי? הפוך צריך להיות. המטרה הרוחנית היא העיקר. אם אדם חושב שעיקר התפילה זה לספק את הצרכים הגשמיים שלי, אז אתה לוקח את כל העולם הרוחני ואומר שכל מטרתו בשביל החומר זה השפלה, זה השפלת העולם הרוח. כן.
יש בעיה שזה גם זה, או זה הבעיה שזה רק זה?
הבעיה שזה רק זה. אם זה רק זה, כל מה שאדם בא לתפילה זה רק אני צריך מלא דברים, יש לי רשימת מקולת, כל מיני דברים שאני צריך. ואמרו לי שפה יש מי שנותן מענה, כל מקום סוגרים לי את הדלת, הבנתי שפה עוזרים לי.
אבל יש עניין כן לבקש אותו דבר שצריך.
כן, אבל מה המטרה בעניין הזה? זאת השאלה, יש עניין, מה העניין? העניין הוא שכל דבר אתה אומר הוא לא שלי, הוא של הקדוש ברוך הוא. אז אני מתמלא הענווה, ואני מבין כמה אני צריך להיות בקשר עם התוכן האלוקי כדי להיות ראוי לזה. ואני צריך לראות שהרצון שלי הוא כזה שמוצדק שהקדוש ברוך הוא ייתן לו את מבוקשו. עשה רצונך כרצונו. זאת אומרת שהתפילה מטרתה אילוי הרצונות, אילוי החיים, בירור הרצונות והחיים שלי. כמו שהמהר"ל מעריך בזה בנתיב העבודה, שכל המטרה של התפילה צריכה להיות להתפלל נגיד על בריאות כדי שיהיה לנו כוח לעבוד את השם. להתפלל על פרנסה בשביל שנוכל לעבוד יותר להתכוון ויותר ללמוד תורה וכו'. לקבל, זה כך הוא כותב. אתה אומר, חיים ולוזין, כותב זה עוד יותר. חיים ולוזין אומר שהכל צריך להיות רק מצד תיקון השכינה. מצד שזה למען שמו. אבל כל הזמן חייבים בתפילה לרומם, אחרת יוצא הדבר עקום. שאתה בא לתפילה, לאירוע רוחני, בעצם כל מה שמתך זה דברים גשמיים. אז בכלל זה, אתה לוקח את הרוח לגשם. איזה מין התעלות יש בזה? גם את התוכן הרוחני אתה בסוף אומר הכל בשביל הגשמי, את כל היום מעניין אותך רק כסף. וגם כשאתה מגיע לבית הכנסת לקדושה, גם שם בעצם זה כל מה שמעניין אותך, שגם העולם הרוחני יעזור לך בנושא, וגם הוא מגויס. אז איזה התעלות יש בזה? איזה התקדמות? לכן אנחנו, אומר הרמב״ם והמהר"ל בחריפות רבה, לעולם לא מציבים מטרה חומרית לשום פעילות רוחנית. מצוות, לימוד תורה, תפילה, לעולם, לעולם המטרה היא לא שיפור חיי החומר. לעולם לא. זה חילול השם. זה ביזוי. המטרה היא התעלות רוחנית. נכון, בזכות שמתעלים רוחנית, אז מוצדק גם לקבל אולי ברכה גשמית. או יש לזה מקום, יש לנו זכות אולי לשאול דבר כזה. אבל זה רק בזכות שהמטרה היא שלנו התעלות רוחנית, אז אולי לפעמים גם ראוי ש... הקדוש ברוך הוא יעזור לנו קצת, מעיזים לבקש קצת. כן.
אין סבב אומר
נכון, מה צריך לשכנע את הקדוש ברוך הוא שהוא עושה שאתה צריך?
לא, כל אחד בא
בסדר, לא
שזה מה שצריך לעשות, אבל אם כל אחד רוצה משהו ספציפי,
הקדוש ברוך הוא יודע את כל הדברים הספציפיים שכל אחד צריך, נכון? והוא רוצה להיטיב יותר ממה שאנחנו רוצים להיטיב, אז בטח הוא היה רוצה.
הוא יודע גם מגמה כללית.
נכון, אז בשביל מה אנחנו מתפללים? לא בשביל המגמה הכללית שלו ולא בשביל הצרכים שלנו, אלא כדי להיות שלכי למגמה הכללית, זה בשבילנו. אנחנו צריכים להשתך למגמה הכללית. תפילה זה התקשרות, התחברות למגמה הכללית של הקדוש ברוך הוא בעולמו. כן.
זה תפילה לגשם.
אותו דבר. למה אנחנו רוצים שיהיה גשם?
שיהיה יותר קלות רוחנית.
נכון. בשביל זה. שיהיה ברכה. אז מחירי העגבניות יהיו יותר נמוכים. ואז האברכים יוכלו ללמוד יותר תורה. כי עגבניות יהיו בחצי שקל קילו ולא ב-20, ואז יוכלו יותר לעסוק במצוות ונוכל לחלק לעניים יותר מרקות וכו' וכו' וכו'. במחילה, לא בשביל שהחקלאים יהיו עשירים יותר, אלא כדי להתפרנסו בכבוד, בשביל שכולם יתפרנסו בכבוד. אבל המטרה של כל הפרנסה בכבוד זה מה? בשביל שנוכל לעסוק בדברים החשובים באמת, שזה חסד, שזה התקדשות, שזה תורה. וזה אנחנו מתפללים בפרנסה. נכון? גם על גשם. לא מתפללים על גשם סתם. אף פעם לא סתם. זה המבחן של ארץ ישראל. אם סתם אתה מתפלל על גשם, זה לא שווה. לא מספיק להתפלל על גשם בארץ ישראל. צריך להתפלל על גשם ולכוון למטרה הנכונה. אחרת זה לא עובד. התפילה לא נענית. אם תפלל על גשם, כי שנה הבאה אני רוצה לצלוח את הכנרת בשחייה, ומאוד מעצבן אותי שהיא לא עד הסוף. ושנה, אני רוצה שנה הבאה לעשות בירדן קייקים, וזה שיהיה יותר זורם. לא עובד, הקב"ה לא, זה לא משחק. צריך לכוון בארץ ישראל, לרומם את הבקשות כל הזמן, לזכך אותם ולרומם אותם. זה ארץ ישראל. עיני השם אלוקיך הבא. נכון. אז זה נקרא תפילה. תפילה זה ברור. תפילה, יש אומרים מלשון המילה פלילים. אתה יודע מה זה פלילים?
דין.
דין. זאת אומרת, מה זה תפילה? זה ברור. זה ברור שלנו, דברים את עצמנו. דברים בינינו. כתוב, בתהילים כתוב שבימות פנחס ויפלל. וזה לומדים שאת הלשון של העמידה היא תפילה. אומרים שפנחס כתוב ויפלל, פלילים. ככה חזל דורשים. הקדוש שבא בפלילים. בפלילים הכוונה ברור. אתה יודע? זה מלשון לפלות בגד. מה זה לפלות בגד? זה מלשון מסכת שבת. לפלות הכוונה לברור, להוציא את הכינים והפרושים, הבגדים. זה ברור. כן? לחתוך, לברר. זה לשון תפילה. אחד הפירושים. אז מי שמתפלל רק אחרי בית הכנסת את המוסרי של התפילה לא עושים לב כלל, הוא נקרא רשע. של אותו תועבה, כי הוא מסיר עוד מהמשמוע תורה. אתה לא רוצה התקדמות רוחנית, אתה לא רוצה להיטיב דרכיו, ועל זה אמר שלמה, מי שמסיר עוד מהמשמוע תורה תפילתו תועבה. כי תפילתו, אם לא תצמח ממנה הטבה אל המעשים, אם זה לא מקדם אותך מוסרית, אז זה רק חירוף וגידוף. כי אתה חושב שהקדוש ברוך הוא עובד אצלך, הוא תדפוק על השולחן, טוב, הוא אומר, טוב, אתה מבקש כל כך חזק, באמת לא, אני לא עומד בלחץ, אומר הקדוש ברוך הוא, בסדר, זה חירוף וגידוף, כאילו חס ושלום יש שינוי רצון למעלה. עשית כזה פרצוף מסכן, טוב, נו, בסדר, אני לא עומד, הדף שלי נשבר. זה לא, זה תפילה. תפילת ישרים רצונו. מה שקדוש ברוך הוא מתעניין זה בישרות, בעולם הפנימי, בכוונות, במוסריות. זה הנושא. הנושא הוא לא כמה אנחנו נחושים להשיג משהו, אלא כמה הרצון שלנו טהור, כמה הרצון שלנו מרומם. כי בכל תפילתם הישרים שואבים תכונה פנימית של התרוממות הנפש, וזו התכלית, זאת פירייה של התפילה. התפילה זה פסגה רוחנית של עילוי הרצונות, עילוי האישיות. ממשיכה הגמרא ועוסקת בדרשה לפסוק בתהילים, קירום זולות לבני אדם. זה פסוק קצת קשה. מה זה קירום זולות לבני אדם? אז דורשים חז"ל קירום, דברים שעומדים ברומו של עולם, ובכל זאת הם זולות לבני אדם, אנשים מזלזלים בהם. זאת אומרת, יש נושאים שהיה ראוי שבני אדם מאוד מאוד יכבדו אותם, כי הם חשובים, הם ברומו של עולם, ומשום מה בני אדם מזלזלים בכל מיני נושאים. אומר רש"י, כגון תפילה או כגון כל מיני דברים אחרים. אבל תפילה זה דוגמה, אומר רש"י, זה דבר ברומו של עולם, ובני אדם קצת מזלזלים בתפילה, למרות שזה אחד הדברים הכי 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 חשובים בעולם. התפילה עומדת ברומו של עולם. מה זאת אומרת ברומו של עולם? סתם הביטוי, אומר הרב, מה מטבע הלשון הזאת? תוכן רומו של עולם הוא שהעולם בכללו יש גם נמצאות טבעיים גשמיים ויש גם דברים רוחניים, והצד הרם של העולם הוא רק שהנמצאים שהם בעלי בחירה יבחרו בטוב ויקנו להם בחוכמתם והנהגתם שלמות גדולה. זה נכון שיש מלאכים, וזה נכון שיש שרפים ואופנים שיש להם השגות רוחניות מאוד גדולות, אבל היכולת של העולם להתרומם תלויה בבחירה החופשית, וזה רק אצל בני אדם. כל היכולת התרוממות העולם למעלה תלויה בבני האדם שהם בעלי בחירה. כך כותב רבי חיים מוולוז'ין בספרו נפש החיים, שכל התרוממות המציאות תלויה בבני האדם, כי רק הבחירה מבטאת התקדמות, תנועה אמיתית. בחרת, באמת נעת, באמת רצית. אז לכן צריכים לדעת שהדבר הכי ברומו של עולם, הכי שמרומם את המציאות, זה האדם. האדם ברצונו, בבחירתו החופשית. וזאת בדיוק מטרת התפילה. אז זה מיוסד את התפילה. מה זה תפילה? זה שאדם מרכז את הרצונות שלו ומרומם אותם, מעלה את הרצונות שלו, את הבחירה שלו, את החופש שלו, את מה אתה רוצה, מה חשוב לך בחיים, מה מעניין אותך. ולכן זה מעלה, מרומם את כל המציאות ומעלה אותה למעלה. אבל רוב בני אדם מסתכלים על המציאות מצד עצמה ולא שמים לב, לא מעריכים מספיק את תקרת הפעולות היוצאות על ידי הבחירה הטובה. אנשים מסתכלים על העולם ולא מספיק שמים לב שהעיקר מה שמשפיע על העולם זה הרצונות הבחירים של בני האדם. זה הדבר הכי משפיע. אנשים חושבים שמה שהכי משפיע זה אנשים בעלי הון, ככה יש תפיסה כזאת, שמי שהוא בעל הון הוא משפיע הרבה בעולם. יש אנשים חושבים שהכי משפיעים בעולם זה אנשי תקשורת, שהם מאוד מאוד משפיעים על ה... יש חושבים שפוליטיקה, כל מיני אנשים חושבים, הכל לא נכון. ההשפעה הכי גדולה בעולם זה אנשים שמרוממים את הרצונות שלהם. הם משפיעים הכי הרבה בעולם. ככל שאדם בוחר ברצון טוב משהו לשם שמיים בכוונה תאורה, ההשפעה של המציאות אדירה, הרבה יותר גדולה מכל דבר אחר. ובגלל זה אנשים לא מספיק מעריכים את התפילה. אומרים תפילה, נתפלל על זה. כשאומרים נתפלל על זה, הכוונה אין מה לעשות. לא נכון. זה הדבר הכי חשוב. אין מושג נכון בתפילה, מתבלבלים. שואלים מה הצורך יש בתפילה, איך תועיל? מה, אתה תוכל לשנות את המציאות? אבל צריך לדעת שרומו של עולם זה התכלית הנשגבה של הטבת הבחירה, וזאת המטרה הכי גבוהה, זה השפיץ של השפיץ של המציאות להטבת הבחירה. זאת התפילה, והיא פועלת הרבה בדיוק בזה התפילה עוסקת, במה אתה רוצה. על כן, אם כן, מונח הדבר ביכולת שלמותו יתברך להמציא הנהגה זו לכל פרטיה, באופן שכיוון שקבוצת פרוח זה כל כך חשוב, אז הוא גם בונה הנהגה שלמה שעובדת לפי זה, שככל שאנחנו מיטיבים את הרצונות, ככה ההנהגה האלוקית מנהיגה את המציאות, והיא מובילה אל הדרך הטוב והישר לבריאות. לכן לפני שהתפילה עומדת ברומו של עולם. אבל לצערנו מצד השקפה הנמוכה התחתונה אין מוצאים את עניינה. אז בני אדם שרובם לא מתנסים להשקיף לרומו של עולם מזלזלים בה. מקושר הפסוק הזה עם תחילת הפסוק, סביב רשעים התהלכו, אומר דוד בתהילים י"ב. זה לא טוב. על פי מה שכתבתי לאל, מה זה סביב? מסביר הרב שהביטוי סביב הוא תפיסת העולם של הרשעים. מה זה סביב? סביב הכוונה, עולם כמנהגו נוהג, חוקי הטבע פה שולטים. המציאות סובבת סביב צעירה, אין פה יותר מדי מה לפרוץ. יש פה כללים, חוקים, בטבע, בכלכלה, בביטחון, במדיניות, יש כללים, יש עגול, הכל עגול. אין, אי אפשר לשבור את המעגל של הסדר של העולם. זה תפיסת הרשעים. תפיסת הרשעים זה סביב. זה לא משנה מה אתה רוצה, מה תבחר. תכיר את החוקים של המציאות, תעבוד לפיהם. כמו שהארי הקדוש הסביר שיש הנהגה של יושר והנהגה של עיגולים. עסקנו בזה, אם אתם זוכרים בעבר, שדיברנו על המזיקים. המזיקים, הכל עגול, נכון? בעמוד 20 עסקנו בזה. שתפיסת המזיקים זה שהיא מזלזלת בבחירה ומעצימה את התפיסה העגולה של המציאות. על פי מה שבאירוע מקובלים, שעיגולים זה רומז להנהגת המציאות לפי הטבע. לכן אמרנו שאין מרובה בבריאות. אבל מה זה יושר? יושר, הנהגה על פי הדרכה מוסרית, היכולת לרומם. המעגל אין בו התרוממות, הוא חוזר על עצמו. היושר, אפשר לעלות, לעלות, לעלות. יושר זה ההתיישרות שלנו. אנחנו על ידי הבחירה והרצון, תפילת ישרים רצונו. ישרות של הרצון פורצת את המציאות, יכולה ליצור שבירה של המעגל, אפשר לעלות למעלה. לכן, רשעים, ממה נובעת הרשעות? מתפיסת הסביב. אין פה, זה לא משנה מה אתה רוצה, העולם זה החוקים של המציאות. אין הכרה כי אם בעיגולים, בסדר הטבעי. לא יסכילו שהתכלית העיקרית של העולם זה לא העיגולים, אלא היושר. ישראל ישר. ישר, ככה קוראים ישראל, ישר עם אל. עיקר זה הישרות.
כן. מה נגיד עם ספר קהלת?
ספר קהלת בא לחדד את הדיון. אלמלא תפיסת התורה, היינו עלולים לחשוב ככה בפילוסופית. ולכן כל זה בא להגיד כמה זה מופרך. כמה במחשבה, בחוכמה אנושית רגילה, אנחנו בעצם תקועים. ולכן הדרך היא ההפך. היא צריך להבין שכל זה לא מוביל לשום מקום. אתה נשאר תקוע במעגל. זה על דרך השלילה להסביר למה אי אפשר להתקע במעגל הזה. צריך ללכת את תפיסת הישרות. לכן קרום זולות מזלזלים בתפילה. התפילה זה יצאת מהמעגל. אתה אומר לו, זה אלה החוקים של המציאות. סליחה, יש תפילה. התפילה שוברת את הכל. את כל המעגלים. כי לא יוכלו להבין עוצם ערכה ואמיתתה של התפילה. ככל שמאמינים יותר בכוחה של תפילה, מאמינים יותר בכוחו של האדם, הבחירי, הרוצה, אז אנחנו משתחררים מהשיעבוד אל חוקי הטבע, אל כבלי הטבע. יותר ויותר, באו צדיקי, באו אלמה, צדיק גוזר, הקדוש ברוך הוא מקיים. ככל שצדיק יותר עליון, אז הוא לא כפוף לחוקים. הוא מניע את המציאות, דוחף אותה. החוקים לא משפיעים עליו בכלל. עוד רשע דרשו חז"ל על הביטוי קרום זולות לבני אדם. עד עכשיו דיברנו בנושא התפילה, ויש דרשה אחרת. קרום זולות, כיוון שנצרך אדם לבריות, פניו משתנות כקרום. זולות הכוונה שהוא במצב זול, במצב בזוי, הוא צריך לבריות, אז הפנים שלו משתנות ונהיות כקרום. יש ביטוי כזה בעברית יפה, התקרקמו פניו, נכון? אומרים בספרות יפה, התקרקמו פניו. הכוונה, היה לו פרצוף חמוץ כזה, לא, הצבע, משנה צבעים בשפה שלו, כאילו הפנים שלו משתנות צבעים, הוא לא מרגיש בנוח. גם בזה יש יחס לעניין אמור למעלה להבין נקרא תאריך התפילה שנראית זרה מאוד. כשיבחן גודל התכלית של מציאות הבחירה, לא ייפלא בעינינו כל היצאות הגדולות שימציא אדון יתברך כדי ליתן הממד לטובה. הבחירה היא העיקר, ולכן הקדוש ברוך הוא קבע את יסוד התפילה להפנים, להראות לנו, שנבין כמה הבחירה לטובה משפיעה. התפילה היא עמוד גדול להיטיב את הבחירה האנושית. זה מיטיב, כי אתה רואה כמה הבחירה שלך משפיעה. ולכן צריכים להסתכל תמיד אחרי את הבחירה. ויודעים כי שלמות של הבחירה הוא שיזכו הנבראים להיות שלמים ועמל כפיהם, ולא על ידי נעמה דקיסופה. וזה עוסק בעריכות הרמח"ל בספרו דרך השם, בספרו דעת תבונות, שלמה הקדוש ברוך הוא קבע את חוק הבחירה? כי הוא רצה שאנחנו לא נרגיש שאנחנו מקבלים מתנות חינם, אלא שנרגיש תמיד שמה שאנחנו מקבלים זה בצדק, בחרנו, עשינו מעשים טובים, מגיע לנו לקבל ברכה מאת השם. נמה דקיסופה, זה לחם של בושה. לחם של בושה זה לחם שאדם לא נעים לקבל אותו. אז אתה רואה שהקדוש ברוך הוא יצר בטבע שבני האדם לא נעים לו לקבל טובות מאחרים. למה הקדוש ברוך הוא ברא חוק כזה שלא נעים לך לקבל? הרי בעולם החי אין שום בעיה. בעולם החי אתה נותן לבהמה אוכל, היא מרגישה עם זה טוב מאוד, היא לא, אין לה איסורי מצפון. ובני אדם יש להם את האלמנט הזה. למה? כי זה קשור לבחירה. כשאדם מרגיש שהוא קיבל, אז מייסר אותו. מה מייסר אותו? מה עם הבחירה שלי? כאילו הבחירה שלי לא הייתה פה נושא. אבל אם האדם עבד ובחר והתאמץ ומקבל, אז הוא מרגיש טוב עם עצמו. למה? כי הבחירה שלי יצאה לפועל. אם זה בחינם, זה בלי בחירה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא בכוונה ברא את רגש הבושה הזה כדי שנחשיב מאוד את הבחירה. אז לכן, אם כן, זה קשור לסוגיה שלנו. זה שבני אדם מתביישים לקבל מתנות חינם, זה בשביל הבחירה. כלומר, שוב אנחנו חוזרים לחשיבות הבחירה, דרך התפילה ודרך המתנות. כן.
גם קשור למה שאומר לי לעולם הבא, שבאנו לעולם הזה כדי לבוא, כשלא נקבל, גם פה תהיה את הבחירה.
נכון.
שם נקבל בושה.
אז אם נתנה, יש פה הרגשה פנימית חשובה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, לא ליהנות מזולתו, כי זה נגד שלמות המציאות והשלמות לעולי ואחי. נהנה מאמן נפשו, אדם רוצה להיות עמל. על כן דרושות כונניות רבות, הקדוש ברוך הוא בנה הרבה מנגנונים בשביל לחזק את הבחירה. מנגנון אחד למשל מושג התפילה, מנגנון שני הבושה לקבל בחינם, כל מיני דברים שהקדוש ברוך הוא ברא, הכל הכל בשביל לחזק את תודעת הבחירה וחשיבותה ולפנותה לטובה, כדי שיבואו בני אדם לתכליתם הנשגבה. אחר כך עוד דרשה על קרום. מה זה קרום? אז צריך לסיים. דרשה קטנה על קרום. קרום כתוב, אומר רב דימי, שיש עוף שהוא משנה גוונים בשמש. אז זה הכוונה, שינוי גוונים. או אומרים רבי ימי ורבי אסי, מה זה קרום? שהוא נידון גם באש וגם במים. שוב, גוונים שונים. זאת אומרת, אם אדם הוא... עושים לו טובות והוא מדע לו נעימה, הפנים שלו מחליפות צבעים כמו אש ומים. אש רומז לדין וגבורה, מים לחסד. אפשר להיות אנוש מגבורה ודין פשוט, אפשר גם להניש בן אדם בחסד. כשאדם לא יכול לקבל חסד, זה גם עונש. אם אתה למשל אכלת שתי מנות והתמלאת, ומישהו בא אליך ואומר, שמע, אני מת עליך, בוא, הכנתי לך אוכל, ואתה אומר, אני פוצץ, אבל כך, כך, אז באותו רגע אתה גורם לו צער. אתה לא גורם לו טובה, אתה מביא לו, ורק גורם לו צער, כי אין לו יכולת לאכול, נכון? אז אין לו מה לעשות עם זה. אז זה רק גורם לו צער. אז לכן, כשהנצרך לבריאות הוא נענש מצד הגבורה, כי מתנעתה מועטת. ואם לא יהיה זימון לאדם דרכים לסבוע מהגיעו בחסד השם, אז גול יוכל למצוא מחסוריו הרבים גם מצד החסד. כי בהרבותם ניתן לו, יש עוד בחינה, יש גם איסורי מצפון. תמיד שנותן לך הרבה הרבה הרבה, אבל לא נעים לך לקבל. לא נעים לך, לא, מה הוא נותן לי? אז יש מוסר כליות. אז המצב הזה, העמדה הזאת שאדם נזקק לבריאות, הוא בעצם בכף הקלע. אם נותנים לו, אז לא נעים לו. אם לא נותנים לו, אז הוא סובל כי אין לו. קיצור, אם משהו לא יהיה, הוא לא יוצא טוב. זה נקרא אש ומים. מכל הכיוונים אתה סובל. אדם שנזקק לבריאות. אז זה דין קשה מאוד, נידון בין מצד אש של גבורה מניעת ההשפעה, בין מצד מים של שפע ונתינה, יש בזה צער של בושה שקשה כשפיכות דמים. לכן מוטב אדם שיצליח עצמו לכבשן האש ולא יודעים תכף ברבים. זאת אומרת, הבושה היא דבר מאוד מאוד גדול, בושה זה צער אישי מאוד מאוד חריף. בשורות טובות, בהצלחה, ישועות ונחמות.